דבר ראשון, י"ד בכסלו, אשר, שאני רואה אותך מחצב פניך, אני נזכר במשה רבנו, שרואה גילו אלוקים, הוא מחצב פניו ואומר, או, מה נורא המקום הזה, כי, וכולו זה אמר יעקב ולא משה. אנחנו עוברים לעניין שלנו, אנחנו במוסר אביך, אנחנו נמצאים במעין הקדמה, עוד ג' אם זה בשיעור הקודם, אנחנו דיברנו על כך שיש המלצה, המלצה של הרב זצ"ל על יומן, רשימת כותרות שבו האדם כדאי, מומלץ, שהוא ירשום לעצמו ויברר את העניינים האלו בינו לבין עצמו, ולמה חשוב לנו, רק נזכיר שאני כותב יומן בשפה שלי, לא במילים גבוהות עליי, לא באופן של שאני לא מסתדר או לא מבין באמת את מה שכתוב, אלא אני כותב את זה בשפה שלי. כשאדם כותב בשפה שלו, ממילא יותר קל לו להתחבר למה שהוא קורא או למה שהוא כותב, כי זה הוא. בואו נזכור, יש אנשים שכותבים ספרים, סיפורים, יש אנשים שכותבים מה? שירים, יש אנשים, כל אחד עם העניין הפרטי שלו, יש אנשים שלא כותבים בכלל. אבל באופן עקרוני, כל אחד שכותב משהו, גם אם אני כותב מכתב בדואר, זה דבר שכמעט ולא קיים היום, גם אם אני שולח אימייל למישהו, ברגע שאני כותב, אני מכניס את עצמי, כלומר את המחשבות שלי לתוך המילה. ואז אני שולח, מתי אני שולח? כאשר אני מרגיש שבאמת מה שכתוב מולי זה מביע את מה שאני חושב. כי אם אדם שולח אימיילים או כותב מכתב, כן? והוא לא, אחרי שהוא גומר לכתוב, הוא לא עובר על זה, קורא את זה לישר, שולח, בדרך כלל נוצרות מה? אי נעימויות או בלבולים או טעויות. כי כשאדם כותב, קורה משהו מאוד מעניין. האדם שופך, כי זה בינו לבין הדף, או בינו לבין המסך. הוא מוציא מהלב. עכשיו, לפעמים כשאנחנו כותבים, אנחנו כותבים מתוך רגש, או מתוך איזה משהו שבתוכנו, אנחנו לא שמים מעצור. אנחנו נותנים את זה לרוץ, אנחנו ככה מוציאים החוצה. אבל אחר כן, אם אדם רוצה באמת שלא יובן לא נכון, שהוא לא אמר משהו שהוא לא בדוק, שלא יהיה איזה מהלך שיחזור אליו בצורה לא נכונה, הוא עובר שוב על מה שהוא כתב. הוא בודק אם יש טעויות כתיב, אם יש טעויות בניסוח שהוא כתב. כי יכול להיות שכמו שהוא כתב זה לא מדויק, מה שהוא באמת מרגיש או חושב. כאשר האדם מחליט שאכן זה בסדר, אז הוא שולח. זאת אומרת, אומר הרב, מה שאני פה ממליץ לכולם על העניין של, ואני רק מזכיר, העניין שצריך לברר את אמונת הבורא אצל האדם, אמיתת התורה, אמיתת התורה שבעל פה, ובאמיתת חוכמת הקבלה, ואני פה רוצה להדגיש, חוכמת הקבלה, הכוונה היא במסורת, במסורה, כן, שעוברת מדור לדור, כלומר שקיבלנו, משה קיבל תורה מסיני, כן, שם התחילה תורת הקבלה, כן, מה זה תורת הקבלה? נתינה, אני מקבל ממישהו משהו, אז זה בגדר של קבלה, גדר של קבלה, זאת אומרת שאדם צריך לדעת שגם מה שאנחנו קיבלנו במסורת, מה שאנחנו קיבלנו מפה לפה עד משה רבנו, הרי צריך לברר האדם איך הוא ביחס, איך ביחס לזה, הוא ואמיתת המסורת. דבר נוסף, ודאי שזה הרב זצ"ל, שהיה ידוע ומפורסם, שידיו רב לו בענייני הקבלה, כמו שאנחנו מתייחסים אליה, כלומר תורת הסוד, שורשי הדברים, שיש לעם ישראל, שגם הם אומרים במסורת ממשה רבנו ועד דור שלנו, כלומר רב ותלמיד. כל אלו הדברים שאדם צריך לברר לעצמו מה היחס שלו והקשר שלו אל הדברים הללו בשפה שלו. כלומר אין פה דבר נורא מעניין, הרב לא אומר לבדוק אם זה נכון או לא נכון, אם זה בודאי שזה נכון. אמיתת התורה היא אמיתת התורה. אמיתת התורה שבעל פה היא ברורה וודאית. המיטה והאמונה בשם, זה לא נושא לדיון, הוא לבדי. שאלה איך אתה מתייחס לדברים הללו, איך זה קשור אליך, איך זה קיים בתוכך, איך זה מניע אותך. זה כמו למשל דוגמה לאדם שיש לו משחק. אדם שנכנס לתוך המשחק שלו מתוך ידיעה שהוא אמור להנות מן המשחק, לנצח במשחק, להיות אדם עם אסטרטגיה במשחק. האדם הזה מעמיק לחשוב, בפרט אם הוא קבע פגישה עם חבר ושניהם יושבים זה כנגד זה ומשחקים, בוודאי במשחקים המותרים, כן? ומי ינצח ומי לא ינצח. הוא מנהל לעצמו במחשבה את התוכנית, בפרט ובפרט אם זה משחק כזה שהוא לא חתן. כלומר, גם במשחק חד פעמי, גם במפגש חד פעמי עם מציאות של אתה עם עוד חבר עושה משהו, או שאתה אפילו פועל בעצמך, אתה מתכנן את המהלכים שלך, אתה לא פועל על פי אינסטינקט. אם אתה פועל בצורה הזו, בהכרח או שתצליח ואז אתה במקרה הזה ניצחת כי לא יודע, אבל כך לפועלים, בפרט כאשר אתה משחק משחק כלשהו, ואני מדגיש עוד פעם, המשחקים המותרים, כאשר אתה מתכנן לשלב הבא, יש המשך למשחק, זה לא משחק של יום אחד, כמו למשל תחרות באיזה נושא שאנחנו שחמט, גם כאן, אפילו כדורסל, אפילו כל משחק תחרותי כלשהו, אם אדם לא יתכנן את צעדיו על בסיס מה שהוא רוצה להגיע, לשאוף, להזיז, ממילא המשחק יהיה משחק רע. המשחק יהיה משחק לא טוב. המשחק יהיה כזה שאתה תצטרך כל הזמן לפעול על פי הפתעות. כדי למצוא פתרונות. והפתרונות בדרך כלל שמוצאים אותם בשליפה הם פתרונות רדודים. הם לא פתרונות עמוקים. הם פתרונות שכרגע מסירים עכשיו את המכשול. אבל המכשול קיים. אז יעבור בפעם הבאה. כלומר, אין פה פתרון אמיתי, אין פה איזה משהו שהוא נוגע בנקודה, אלא מקיף אותה, עוקף אותה, מתעלם ממנה, אבל לא פותר אותה. לכן אומר הרב, כמו שהיינו בשיעור הקודם, האדם חייב לבדוק את יחסו לנושאים הללו, באופן אמיתי בשפה שלו, לא על אמיתותם, כי זה ודאי. ואיך אתה, בכלי השכל שלך, בידע שלך, ברצון שלך, בשקיקות שלך, בהשתוקקות שלך אליהם, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? אני אולי אגיד איזה משהו אישי, שתבינו מה הכוונה. לפני קרוב לשנה, מדי פעם אני מוצא לעצמי את הזמן לכתוב, קוראים את זה שירים, מדי פעם אני מוצא לשבת, אני יושב באוטובוס, או פתאום קופץ לי איזה רעיון, ואני משרבט כמה שורות, ככה לפעמים זה מצליח לי כמה שורות, לפעמים זה משהו שהוא יותר, כמה בתים, כן, כזה מתגלגל. ולפני איזה שנה מסרתי לאחד הבנים שלי, שהוא גם מלחין, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא, יש לי פה איזה שיר שכתבתי, תלחין לי אותי. אז הוא לקח את השיר, עבר על הפעם אחת, אבל אני בסדר, לקח את זה וזהו. אני שכחתי, לא באמת, אני שכחתי מזה. כי עבר הרבה זמן, ראיתי שאין תגובה, אמרתי, בטח, או שהוא עסוק, או אני לא יודע מה, וזהו. בסדר, עברנו לסדר היום. לפני יומיים, שלושה, הוא שלח לי הודעה, אבא, יש לך הפתעה באימייל. טוב, נכנסתי לאימייל שלי, הוא הכין את השיר. לא, 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 קניתי, ו...
קנית,
אני די. ו... הוא שלח לי את זה, פתחתי את זה, שמעתי את ההלחנה שהוא הולכים, הוא עובד בזה, זה המקצוע שלו, ואמרתי, וואו, שלחתי לו בחזרה הודעה, קודם כל תודה רבה, מאוד שמחתי. ואיך אומרים, אני נורא התרגשתי. ובאתי הביתה, כי זה שונה כשאתה מקשיב, זה מערכת שאתה מקשיב, אם זה בפלאפון שאתה מקשיב, אז נשמע רע,
זה בתוך, לא יודע, מערכת שהיא מובנית, אתה יודע, רמקולים יותר עדינים, זה נשמע הרבה יותר טוב. ובבית פשוט באתי הביתה וישבתי להקשיב. והקשבתי להלחנה שהוא עשה, ואז רגע אמרתי, משהו לא מסתדר לי עם המילים. כלומר, זה החזיר אותי אחורנית למה שאני כתבתי, ואז אמרתי, אוקיי, תשלח לי את הטקסט שיש לך. הוא שלח לי את הטקסט, ואז התברר שהוא עשה דבר מאוד מעניין. תוך כדי הלחן שהוא הרחיל, הוא שם לב שכאילו מילים לא מתאימות לו ללחן. כלומר, זה לא זורם. אז הוא שם אותם בסוגריים, הוא סגר אותם, דילג עליהם. ושלח לי את זה בחדרה. ואז הבנתי דבר שאני, היום אני מסתכל עליו, וזה כל כך מתאים למה שאומר פה הרב. כלומר, אני כתבתי שיר. כתבתי שיר. בלי שכתבתי את השיר, זה היה במילים שלי, בשפה שלי, בהבנה שלי. אבל כשזה בא לי את הביטוי אצל מישהו אחר, שקורא את השיר, כן, היה לו, לא הסתדר לו עם הלחן שהוא הלחין לשיר, וממילא הוא היה, עשה תרגיל, הוא היה מעניין. מילים שלדעתו מיותרות, הוא הוריד אותם. כלומר, כשהוא שר את השיר, הוא פשוט, הם לא היו. ולא שזה נשמע הפוך, כן? אבל מי שלא ראה את הטקסט הראשוני, לא האחרון, מה שהוא כאן, הוא שינה, האחרון, יחשוב שזה המילים, כן? אבל כמה מילים שהוא כאילו סגר אותם, הוא לא השתמש בהם, בשבילי הם אמרו הרבה, כי אני כתבתי אותם, וברגע שהוא הוריד אותם, הרגשתי שחסר משהו בשיר. אבל בשבילו, מה השיר? בלי זה, זה הכי טוב. כלומר, זה מה שאומר הרב, שאתה מעיין במשהו שמישהו אחר כתב, נכון, אתה מתייחס, מתחבר למה שכתוב, אבל אתה לא מתחבר לאדם שכתב, כי אתה לא יכול להתחבר אליו. אתה יכול להתחבר אליו בהשקפה, אתה יכול להתחבר אליו ברעיון, אתה יכול להתחבר אליו בתפיסה כוללת. כן? עד היום השיר הזה עדיין כתוב בכותרת ללא שם, לא יודע איך לקרוא לו. כן? לא יודע, עוד אין לו שם, אין לו כותרת, אין איזה משהו שאני מצליח להגיד, אוקיי, זה מה שרציתי. כבר עבר יותר משנה. זאת אומרת שכשבן אדם יושב וכותב ספר לעצמו, הכוונה היא שאדם מברר לעצמו את יסודות האדם. לא יסודות עולם, לא יסודות הבריאה, לא יסודות הקדושה, לא יסודות האורות, שום דבר, את היסוד שלך. וזו אמירה יפה של הרב. הרב אומר למעשה, בואו ולא נתעסק בדברים הכוללים. בואו לא נתעסק בדברים שעומדים ברומו של עולם. זה ניתן את זה את הזמן המתאים גם כן. אבל האדם חייב על מנת להיות, האדם חייב על מנת להיות הוא, להיות אדם, הוא חייב לברר לעצמו מה שהיום הרחוב או הפסיכולוגיה או מי אתה? מי אתה? זה מובא בחסידות הרבה מקומות, אבל בחסידות ראיתי זה גם בכמה מאמרים של סתם ולא סתם, של רבנים שאינם משתייכים לזרם החסידי, שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון בגן עדן, הבעיה הכי גדולה של האדם הייתה אחת. הוא לא יכול לענות על שאלה הכי פשוטה בעולם. מה היא? איפה אתה? היקר הזה, איפה אתה? כלומר, התשובה הכי הגיונית שעכשיו אני עכשיו פה שואל מישהו, איפה אתה נמצא? מה הוא אומר? אני פה. אני פה, אני שם. יש לי דבר לא נראה. המינימום זה אתה יודע איפה אתה נמצא. וגם על זה, בן אדם הראשון נמצא בגן עדן, הוא לא יודע להגיד הקדוש ברוך הוא, שמע, אני בגן. כלומר, ברור שאדם לא מברר לעצמו את היסודות האישיים שלו, הוא לא יודע אם הוא אפילו בעולם. זה כמו אותו סיפור ידוע של רבי נחמן, כן? שאותו משרת שהולך להביא את אותה בת של המלך, שהוא... אותו בת של המלך, שהמלך, אתה זוכר איפה את הסיפור, איך קוראים לו? בת המלך ו... איך? שהלכה לאיבוד, נו? עבדת בת המלך? כן, ששאבא ככה קס עליה, שאלו אותו, ביקח אותך, וזה... כן? ויש מישהו שמתנדב לחפש אותנו, כל פעם מזהירים אותו, תשמע, אל תעשה את זה, ואל תעשה את זה, ואל תעשה את זה, כי אם תעשה את זה, אתה תאבד את הכיוון. והוא נותן ועושה. סליחה? והוא כל פעם נותן מחדש, וכשהוא מתעורר, אז מה הוא שואל השאלה הראשונה? אין בעלי בעולם! מה אתה לא עובד? תסתכל! אתה לרצפה באיזה מקום, אתה באיזה חדר באיזה מקום. גם זה לא. כלומר, גם במצבים האלה, בדברים המינימליים של האדם, כשהוא לא מברר לעצמו מי הוא, הדברים הכי טריוויאליים, הכי פשוטים, שכל ילד קטן שאתה נשאל אותו, תגיד איפה אתה נמצא, הוא יגיד לך, כששואלים את השאלה החודרת הזו, איפה אתה? הבאת לנו את הלנות. כי באמת, זה שהוא נמצא עכשיו בחדר מסוים, במקום מסוים, הוא מבין שגם שם הוא לא נמצא. ולמה הוא שם לא נמצא? כי מה? סליחה, רבותיי. למה הוא לא יודע איפה הוא נמצא? הוא בחדר, הוא נמצא בכיתה, הוא נמצא בתחנת אוטובוס, הוא נמצא בבית. למה הוא לא יודע לענות על זה? כי גם המציאות שלו שם, באותו מקום שהוא נמצא, היא לא ברורה לו. למה הוא שם? מה הוא עושה שם? ובמינים אחרות נתענה שלום, מה אני עושה בעולם? מה אני? מה זה? כלומר, זו שאלה מוקבת, קשה, ואדם שלא כותב לעצמו את הספר שלו, את היומן האישי שלו, שבו הוא מברר לעצמו מה הוא ביחס לחובה שלו בעולמו, לא יודע לענות על שאלת היקר, לא יודע לענות על שאלה איפה אתה. גם השאלה כאילו הבסיסית, תגיד לי גיאוגרפית איפה אתה? אני יכול להגיד לך, כן, אני נמצא במקום כזה, אבל מה זה אומר? מה? מה זה? סתם מקום? למה אתה שם ולא שם? לכן הרב ממליץ לא לעבור על השגרה ועל ההרגל, וכאילו כל דבר ברור מעיניו, כאילו זה המקום, זה הזמן, זה הנכון. תבדוק, תברר, תשאל, תחקור. והכי חשוב, תסכם לעצמך במילים שלך. כי אז תוכל להיות מחובר לזה. אז תוכל להיות מעמיק בזה, כי זה אתה. זה כתבת, אף אחד אחר. ודאי וודאי שלא מצפה הרב שכל אחד יוציא ספר. רק אולי בעזרת השם נזכה שיצא פה בעזרת השם גדול מישראל, שבסוף יוציא ספר. אבל עד אז, תכתוב את זה לעצמך. שאתה תדע. עזוב את כל העולם כולו. מה איתך? לכן אומר הרב, אנחנו עכשיו בפסקה ג' כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לחוליד ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל מתרוממותם בעולם, ואני בעמוד 13 עוד ג' כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. שימו לב איך הרב הולך במסלול ומוליך אותנו לתוך העניין של הכתיבה. קודם כל אומר הרב, כל זמן שלא ילמד לעצמו, כלומר זה דבר שיכול להיות, לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה גם אצל אנשים שהם מבוגרים, זאת אומרת ששנותיהם בעולם הזה, בעולם הפיזי הזה, הם שנים ארוכות שיכול לעבור 10, 20, 30, בני 40, בני 50, בני 60, בני 70, שנשארו עם אותה שאלה יסודית, איפה אתה בעולם? ואין להם תשובה. אין להם תשובה. ממשיך הרב ואומר, צריך כל זמן שלא ילמד את עצמו. אז יכול להיות שילד, נער, בן 10, ידע את העולם, מה חובתו בעולם, ויהיו אנשים בני 70, שלא ידעו שום דבר, וכל עולמה מסתובב סביב מה שהם הורגלו בו, לא דחנו, לא בדקו, לא העמיקו לחקור ולהבין ולכתוב את הדברים במילים שלהם, אלא הם מסתמכים על מה שהם שמעו, על מה שהם קראו, על מה שהם יודעים ידיעה שטחית. ואנשים הללו, אני רוצה להגיד שהם חיים בנס, באמת בנס, או כמו שנהוג לומר בלשון הבדיחותה של אנשים, שהחיים הם כמו קפה, לפעמים שחור, לפעמים בוץ, ולפעמים נס. זה אומללות של חיים, זה לא זרימה אמיתית של חיים אמיתיים שהתורה דורשת מן האדם. דיברנו על זה בכל מיני הזדמנויות. התורה היא כל כך כיפית, שמי שיכיר אותה באמת, לא יעשה דבר מחוץ לתורה. דבר! מי שלא בודק אותה, לא יודע אם היא אמת או לא, אלא איך הוא מתייחס אליה, מי שלא מכיר בערך החיים על פי התורה, אף על פי שהוא מקיים מצוות כאלה ואחרות, הוא רחוק מלטעום טעם אמיתי של תורה. היא משאירה לו טעם של עול, משאירה לו טעם של לא טוב, של כמה שפחות, של להתרחק מן התורה. אז בוודאי ובוודאי, שכשאתה כלפי חבר בשר ודם, אתה מראה לו סימני ריחוק, בוודאי שהוא לא יתקרב אליך. על אחת כמה וכמה יסוד ונשמת העולם זו התורה, אם אתה מתרחק ממנה, היא מחכה לך שתבוא. אבל אם אתה לא תבוא אליה, איך היא תבוא אליך? כלומר, פה מוטל על האדם להתקרב, כי התורה נמצאת. לכן למשל, אמרו רבותינו במדרש, למה ניתנה התורה במדבר? מה הבעיה? שיתנו אותה בירושלים, הר הבית, לחכות עד שיכנס יהושע לארץ ישראל, יעשו מעמד כדי שקבלת תורה בהר הבית, יהיה משהו ענק כזה. למה במדבר? שלא יבוא מישהו אחד ויגיד, שמע, בהר הבית, בית המקדש, שם נקבל תורה, איזה יופי, אבל מי רשאי לעלות בהר הבית? רק מי שטהור, רק מי שזיר. אני לא, אני לא טהור. לא, במדבר. במדבר יש כלל שהמדבר הוא מקום הפקר. כל מה שאתה מוצא במדבר, אתה לא צריך להכריז לו כלום בשלך. כי האדם באמת תדעים שהוא מאבד משהו במדבר, מיד הוא מתייאש. מיד. והתורה ניתנה במדבר כדי שכל מי שרוצה, יבוא ויקח, זה שלו. זה לא מוגבל בשום דבר. לא במקום, לא בזמן, כך, מתי שאתה רוצה, כך, זה שלך. לכן אומר הרב, כל זמן שאדם לא ילמד לעצמו, שיתברר לו מעלת נשמת האדם, כלומר נשמתו שלו. אני לא יודע כמה אנשים פה בשיעור הזה או בכלל יושבים וחושבים פעם בשנה, אתם יודעים מה, אני לארג' פעם בשנה, בימים הנוראים שבין ראש השנה לכיפור, בימים שהאווירה מסביב היא כזו יותר של כובד, כובד ראש, יותר, קצת יותר התבוננות מהרגיל, שיושבים רגע ומבררים לעצמם מה ערך הנשמה הפרטית שלהם, לא הגוף, מה שמחיה את הגוף, מה שמחזיק את הגוף, מה שבאמת הוא, זה הנשמה שלך. כמה אנשים רגע מצליח להגיד, וואו, מה שיש לי, אני בקרבי בתוכי, מי יודע, מה הערך של זה? עד כמה גדלות וקדושה וטהרה יש בדבר הזה שנקרא נשמה? אבל אני מכירים, מילים אחרות, סליחה, כמה אני קדוש וטהור לעליון, חלק אלוהה ממעל. כמה אנשים חושבים על זה? פעם בשנה. וזה בלארג'. יש כאלה שיכולים לעבור חיים שלמים בלי לחשוב על זה. לבוא לעולם ולצאת מן העולם בלי לחשוב, רגע, מה הלך לשמתם? זה נורא לעליון. זה אדם שמסתובב בעולם הזה ללא שום הבנה מה הוא מחזיק ביד. מה שלמה הרבה דומה אדוני כמנה בהליכה לברכה זכר תדיק לברכה זכותו תגן על עם ישראל כתב פעם שזה מזכיר ילד קטן, תיקחו תינוק תינוק תנו לו יעלם יקר ששווה מאות אלפי דולרים ותדעו לא לשחק בזה מה הוא יעשה עם זה? הוא יזרוק את זה, ישים את זה בפה הוא לא מבין מה יש לו ביד ההוכחה שלא מבין מה יש לו ביד אני אתן לכם דוגמה אחרי שנתתם לשחק עם הדבר המבריק הזה והיפה הזה תנו לו ויסקלי מה הוא יעשה? יזרוק את זה ויתח את הויסקלי אז נגיד שהוא יעשה את הויסקלי כי הוא מבין שזה טעים תתנו לו חתיכת חרס שאין לה שום ערך מה הוא יעשה? אה זה חדש, זה מעניין, הוא ייקח את זה יזרוק את היעלו אתה בעולם הזה יכול לרכוש את כל החרס שבעולם הוא לא מעניין אותו הוא לא מעניין מה זה בוודאי שיזרוק את זה כי הוא מתלהב מהחדש כלומר אם האדם לא יתבונן באמת על נשמתו, על הכרת ערך נשמתו, מה יש לו בתוכו שזה שלו? אתה ודאי שאדם יחיה בצורה לא נכונה. הוא יחשב שהוא סתם גוף עם איזה משהו שמחיה את הגוף הזה ושהוא מסתובב לו בעולם הזה ככה איך אומרים? מה שבא, ברוך הבא, מה שכואב, השם ירחם ממשיכים הלאה. זה לא דרך נכונה לחיות עם יעלום כזה יקר. כל זמן שאדם לא ילמד לעצמו, לא רבנים ולא שיעורים ולא כלום. הרבנים והשיעורים וכל מה שמסביב זה חומר בסיס על מנת שתיקח אותו ותשתמש בו במילים שלך, בשפה שלך, בבדיקה שלך, במעבדה שלך. זה בשבילך. כל מה שכתוב בספרים, כל מה שרבנים מלמדים, כל מה שהורים אומרים, זו הדרכה, זו הכוונה. ואתה צריך לעשות מזה משהו. קח את זה, תבדוק, תשתמש, תסתכל. כן, קודם כל נשמע את האדם. תכיר מי אתה. אחרי שאדם מכיר את כוחותיו, גם אם הוא נמצא במצב רוחני כל כך, כל כך ירוד שעשה את העבירות הכי חמורות בתורה וכמו שהגמרא אומרת לו, הייתה עבירה בתורה שלא עבר עליה עליה חצי נשימה ועליה לספר המצוות וכל מה שכתוב לעשות עושה אפילו אז זה לא אחד כזה אבל כשהוא מתעורר ומבין באיזה מצב הוא מה הוא רואה? אם הוא בוכה, שלקחתי את היעלום הגדול הזה, היקר הזה, ששווה אין ערך, ולכלכתי אותו בבוץ, לכלכתי אותו בדברים לא מתאימים לו, ולכן באופן טבעי מיד שהוא מתחיל להתבונן מה הוא יעשה עכשיו. הוא ינקה את היעלום, כי הוא מבין את הערך של היעלום. אבל אם הוא לא מסתכל על זה כיעלום, הוא לא מבין שזה משהו יקר, מה אכפת לו ללכלך? יש פסיכולוגיה, קוראים לזה פסיכולוגיית המונים, כלומר פסיכולוגיות של חברה. ותשימו לב, תגידו לי אם זה לא קורה במציאות ובואו נראה. ואתה מגיע למקום שהוא נקי, מבריק, מסודר. כן, השבת הייתי בבית שם, בבת ים. עכשיו, יש שם מקומות, באמת, העיר הזו, במסור במקום שאני הייתי, באזור שאני הייתי, אתה רואה שני צדדים של כביש. דירות מכאן ומכאן כמנהגה של השפלה שאין מקום, אז הכל צפוף אבל שדרות רחבות, גדולות עצים, דשא שמפרידים בין שני דרכים צד אחד, צד שני של הרחוב, באמצע יש לך שדירה רחבה, גדולה, עצים, נור כן, להיות שם לא שכן שחיות, כן, בצפיפות, אבל יש לך כמעט כל מקום שאני עברתי היו שדרות עם עצים, עם דשא מסביב, בתים צפופים, מה שאתם רוצים ואני פשוט אמרתי, אני רוצה להסתכל. ליד הבתים, תעבר בין הבתים, אז אתה רואה, פה יש מחל אשפה כזה, כן, שצריכים לפנות, על הרצפה פה יש לפנות עכשיו, ליד המחלים. יש במדרכות אנשים, ניירות ואפליק, על הרצפה. הלכתי בשדרה וחיפשתי, פשוט חיפשתי ולא מצאתי. לא מצאתי בכלוך. זה היה מהיר. אמרתי, מה זה? זה מרחק של 5 מטר ימינה, 5 מטר שמאלה. שם יש בכלוך על הרצפה. זה פשוט כלום. פשוט חיפשתי, הסתברתי בעולם על הרצפה וחיפשתי. ולא מצאתי. רגע, תראה מה זה. נפש האדם. כשאני הולך במקום נקי, מצוחצח, ויש לי משהו לזרוק, אני מרגיש לא נוח לזרוק אותו סתם על הרצפה. אני מרגיש לי מבנים כאילו משהו עוצר אותי. כשאני הולך למקום שיש על הרצפה, מה אני עושה? אני מוסיף. מה אכפת לי? גם ככה מלוכלך. אם האדם ידע את איך נשמת האדם, הוא יבין אותה לאחר שהוא ברר וחקר והסתכל מי הוא, מה אלה שלשמה הקדושה והתורה שיש בו, הוא ידאג מאוד מאוד לא ללכלך אותה יותר. ואם הוא לכלך אותה, הוא מיד ירים את הנקה את המקום. אבל כשבן אדם לא בודד ולא מוכן ולא לומד לעצמו מהי נשמת האדם, אתה ועצמך, מי אתה? כמה קדוש וטהור אתה? אז בקל אפשר ללכלך ולא להרגיש שום דבר. זה בכלל לא מפריע. לכן אומר הרב, זה תלוי בזמן. זה תלוי באדם. כל זמן שאדם לא ילמד לעצמו מה ערך נשמתו. אז לא תמיד יועילו. המון המון הרצאות ושיחות, זה לא יועיל. בפועל זה לא יועיל, עד שאדם ייקח את כל מה שהוא שמע, ויחד עם הכלים הללו שהוא קיבל שמע, יבחן לעצמו בשפה שלו. בהבנות שלו, עד שהוא יכיר את הערך. אחרי שאדם יכיר את הערך במובן הזה, זהו, הוא הגיע לתכלית האמיתית של עצמו, לא של אף אחד אחר. אז יש לו תשובה לענות על השאלה אייכה. איפה אני? אני במקום X, מקום כזה וכזה, בנקודה כזו וכזו בחיי, יש לי נשמה קדושה וטהורה שכרגע יש בה חלקים מאירים וחלקים מלוכלכים, ואני מנקה אותה בקצב שלי, אבל אני יודע שאני חייב לנקות אותה. אני לא יכול לתת לה להמשיך להיות מלוכלכת. לא יכול, כי הבנתי את מה שיש לי ביד. הבנתי מה יש בתוכי. הבנתי מי אני. הבן אדם הוא אחר לגמרי. כל ההתייחסות שלו לכל העולם אחר לגמרי. לכן הרב אומר, השלב הבא, מה שאדם מכיר את ערך עצמו, הוא מתחיל להתבונן על מה? על הסביבה, על המעגל הרחב יותר. לכן אומר הרב, תתעגלו בפנים, הוא מעלת ישראל. אתה לא רק שאתה נשמה ישרה, תאורה וקדושה מצד עצמך. אתה חלק, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, אתה מתוך חלק אחד בגן ענק של נשמות. נשמת ישראל, יהודים כמוך, שעדיין לא הבינו את ערך הנשמה שלהם, לכן הם יכולים לעשות דברים אסורים בתורה, הם יכולים לחלל שבת, הם יכולים לאכול מבלון וטרפות, הם יכולים לעשות הרבה דברים כמו שאתה עושה. אולי לא ברמה הזו, אבל אין הבדל מצד הרעיון בין אדם שעובר עבירה קלה במרכאות, כאילו יש דבר כזה, לבין אדם שמחלל שבת. אין הבדל ברעיון. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה הקדוש ברוך הוא אמר לו. ומה זה בינך לבינו? שאתה נזהר בחמורות ומזלזל בקלות, והוא גם בחמורות אותם, זה עובד? לא, יש דבר אחד משותף לשניכם, ששניכם לא מבינים את ערך הנשמה שלכם. ששניכם ממשיכים ללכת ולגדל, להתנהג כל יום, כאילו אין שוני בין יום ליום. כאילו אתמול והיום אתה אותו דבר. אתה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך לטעות ולטעות ולטעות ולא עוצר לרגע. ולא אומר מה קורה. אולי בכל זאת אני כזה מבין גדול ואני חכם ואני יודע יותר מה ההורים שלי והרבנים שלי ואני, איך אומרים? שיח לאורות של העולם. אולי בכל זאת אני יש לי טעות? אולי? תבחן, תבדוק. לא, אני ממשיך בתפיסת עולם שקרית, תפיסת עולם מוטעת. ואתה מתרחק מעצמך. ואתה חלק מנשמת ישראל. יש לך גם אחריות לא רק על עצמך. יש לך אחריות על העם הזה. העם הזה, העם שלנו נרדף. העם שלנו סובל כל הזמן מצרות ואיסורים ומוות. בגלל זה! בגלל הדרישה הזו, בגלל המוסר האמיתי של התורה שיש בתוכנו, בגלל מעלת הנשמה שלנו. ואנחנו מסתכלים ולא מוכנים להשלים עם זה, שהגיע הזמן לבחינה, הגיע הזמן שכל אחד יכתב ספר לעצמו, שיכתב מי אני. מספיק עם ה... יא, כל כך רגיל, יום ליום. נמשיך לצחוק, נמשיך זה, נמשיך להפריע, נמשיך לחיות, כן, מה הבעיה? ואני לא מדבר על הפרעה ספינתית, אתה הורס הכי הרבה לעצמך, לעצמך, אתה מרגיל את עצמך להתנהג באופן המרחיק אותך יותר ויותר מעצמך. כי זה לא אתה. זה חיים בשקר. לכן רבי נחמן כשאמר, אל תיתנו לעולם הזה לבלבל אתכם, הוא אמר משפט אמיתי, קולע ונוקב. העולם הזה מבלבל אותנו. ואסור לנו לתת לעולם הזה לבלבל. והוכחה שזה, אנחנו עושים את זה? כן. בדברים שהגוף שלנו מבין. כי בעולם הזה יש גם דברים מסוכנים, שאדם נורמטיבי בורח מהם ולא מוכן לקחת סיכון. אבל כשמדברים על קדושה וטהרה ועומק, אנשים משום מה מעדיפים לא להיכנס לסרט הזה. והם לא מבינים שבזה הם פספסו את כל העולם שלהם. כולל הדברים הרגילים שכאילו הכל בסדר. גם שם זה לא נכון. כי יש להם אחריות אחד כלפי השני. כן.
אז בעצם שנגיד יש לנו כאילו יעלון
שאנחנו
לא יודעים בעצם מה זה
יעלון. לא כביכול. אלא כל אחד ואחד בתוכו יש נשמת אלוקים חיים, שמה קדושה ותאורה, והאדם לא מבין את זה ולא יודע שזה יש אצלו בפנים. הוא מתייחס אליה, במקרה הטוב, בתור פח זבל. הוא מלחלך אותה. במקרה יותר גרוע, הוא בכלל לא מעניין אותו. היא לא מעניינת אותו. היא לא מעסיקה אותו. הוא מתעלם ממנה. אוקיי? כן. בזה שהוא לא דואג לשמור על ניקיונה. כל דבר שאנחנו עושים נגד השם, אנחנו מלכלכים אותו. אין דבר כזה. זה רק אדם מת. הוא עושה לא רעים ולא טובים. אדם חי יכול או פה או פה. אין בעיה. כי הוא פועל. אדם חי פועל כל הזמן. אם לא פעולה פיזית, אז פעולה מחשבתית. אבל הוא פועל. אני מבקש מאוד להפסיק עם זה, כי זה לא תקין לחלוטין. לכן אומר, בוא נלך למעגל הבא. הוא מעלת הארץ הקדושה. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. וארץ ישראל, רבותיי, מי שחי ואנחנו זכינו, חברכם הגדול של כולכם, להיוולד בארץ הזאת. והשילוב המדהים של תורת ישראל, הארץ הזו, ונשמת ישראל, זה שילוב שאין כמו. זה היסוד הנכון, הבריא ביותר, לבניין אישיות אמיתי. כי הקרקע של הגדילה היא קדושה. העם שלך הוא כאן ואתה. שלושת הדברים הללו זה המקום לגדול, להתאהר ולהתקדש באופן הנכון יותר, האמיתי יותר, הקדוש יותר. וממילא, אם אנחנו כאן ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו מוסיפים על חטא על פשע. יש בינינו אנשים שנזעקים וכך, ובצדק, שיש כוונה כזו או אחרת או למעשים שנתנו אדמות הקודש לאויבים, לגויים. וזה זעם פנימי שיוצא לנו. ואני שואל את עצמי לפעמים, על מה הזעם? איפה הזעם כאשר מדברים על דברים שהם גם כן תורה מפורשת? למה שם אין זעם? למה על שם לא יוצאים להפגנות? אפשר לתת הרבה הסברים, אני מסכים. אבל אני רק אומר מה שאני מרגיש. אני מרגיש שזה, זה לא זה, משהו חסר פה. כי יש את הארץ הזו, יש את העם הזה, ויש את האדם הפרטי בתוך העם הזה עם התורה. תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל זה חוט משולש, ושימו לב להגדרה, שלא במהרה ינתק. כך נאמר, אבל שנאמר שלא במהרה ינתק, זה אומר שאם עובדים אפשר לנתק, אפשר לנתק. יכולים להיות אנשים שיש להם תורה בעיניים ארץ ישראל. אנחנו רואים את זה. יש אנשים שיש להם ארץ ישראל בעיניים תורה. גם את זה אנחנו רואים. זה אומר שהם ילחמו על ארץ ישראל והם לא מקיימים תורה ומצוות. יש להם חלק. יש אנשים שיהיו בני תורה רצינים מאוד בארץ ישראל בשבילם. עד יבוא משיח אפשר להחזיר, אפשר הכל, אפשר. זה עובדה, זה דברים מול עיני. לא במהרה זה לא להשאיר אפשר. אומר הרבי, אפשר לנתק את זה, אסור לנתק את זה.
רבי, מה?
לא אמרתי. אני אחזור ואומר. אמרתי שיש אנשים שיש להם תורה, והם לא מעולם בנושא ארץ ישראל, לא אכפת להם שיהיו מעשים כאלה אחרים. ויש אנשים שאינם שומרי תורה, והם נלחמים על ארץ ישראל. כלומר, ברגע שאנחנו מנתקים, אנחנו יוצרים קלקול. כי זה תכף מחובר. לכן המשיך הרב אומר, בהשתוקקות הראויה לכל אי ישראל, לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כלומר שעם ישראל יהיה במקום הנכון שהוא צריך להיות. מה המקום שהוא צריך להיות? אור לגויים. עם שקורא בשם השם. איך אפשר שאדם יקרא בשם השם כשהוא לא מכיר בערך עצמו? איך אדם יכול להיות אור לגויים מבחינה מוסרית, מבחינה אמונית, כשהוא בעצמו לא בדק ולא בחן את אמונתו, את המוסר שלו, והוא נגרר והולך על פי הגלים שמסתובבים בסביבה? איך אדם יכול להיות זה שמאיר לעולם מהי אמת, כשהוא בעצמו לא בירר את האמת ואולי אפילו חי בשקר? וממילא, למה אנחנו מתפלאים שהעולם תוקף אותנו? למה אנחנו מתפלאים שהמנהיגים שלנו חלשים? הם לא הם. הם לא משדרים שום דבר שהוא באמת בא מתוך אמת ברורה, חד משמעית, שהתורה היא היסוד והשורש להכל. איך הם יאמרו דבר כזה אם הם לא בררו לעצמם את הדברים? איך אנחנו יכולים לומר את זה לאחים שלנו, לאנשים שאנחנו יכולים להיכנס איתם ולהגיע למציאות שאנחנו מתווכחים איתם? איך אפשר להגיע למצב שבו אתה נמצא בצבא ויש ויכוח בנושאים דתיים עם חייל אחר שהוא אינו שומר תורה ומצוות באותו זמן, ואתה אמור לענות לו שאתה בעצמך לא יודע לענות בעצמך? ומתי מחכים? לגיל 70? לכן אומר הרב, אם העניין צריך להתחיל קודם כל באדם עצמו, לאחר מכן להתבונן מה היחס שלך אל עם ישראל ככלל, כל יהודי, ומה היחס שלך אל הארץ שבו אתה גדל, ארץ ישראל, המקום הקדוש הזה. מתוך זה להשתוקק לבית המקדש, כי בית המקדש מסמל שלמות. בית המקדש מסמל את הביטוי שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אל בני האדם ומדבר איתם דרך כהנים, דרך נביאים. ממילא כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. הוא אומר, אבל דבר נורא, אומר הרב, אם אתה לא נמצא שם, אם אתה לא עושה את זה, אתה עובד, נכון, אתה עובד השם, אתה מתקדם בקצב שלך, אבל זה לא טעם האמיתי של העבודה. זה לא עבודת השם כפי שהיא צריכה להיות. היא מתקרבת, כן, אבל אז אנחנו עייפים מהעבודה. אין לנו מוטיבציה לעבוד. אנחנו מחפשים כל מיני דרכים איך למצוא את ה... רב כולה. שמעתם על הרב הזה? הולך להיות עוד מעט הרב הראשי לישראל, רב כולה. כל הזמן איך להקל, איך להקל, איך להקל, איך להקל. למה לא, למה לא, למה כן.
הרב נוח.
הרב נוח.
כן, הרב נוח.
אתם מבינים? מאיפה זה בא? כי אדם לא מתבונן לערך הפנימי, האמיתי, אלא הוא מחפש על הערך החיצוני, מה שנוח לו, מה שמתאים לו, בלי לבחון שום דבר מעבר למינימום. ואם מישהו נפגע מזה, קורא נזק מזה, זה לא מעניין, זה לא הנושא. מה שחשוב לי, שאני אפעל כמו שאני פועל מימים ימימה, בלי לבחון שום דבר. זה ביחסים בין האדם למקום, ביחסים בין האדם לחברו, זה ביחסים בין האדם לתורה, למצוות, ולהורים, ולאחים, ולאחיות, ולמשפחה. לא משתכלים, זה אחד הדוגמאות גם. אתה נשמע? שאני אקח את זה פנימה ואני אבחן את הדברים, אולי זה יגרום לי לעשות עצור, להבין איזה ערך יש לי, ולשנות? לא, 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 אף פעם. עדיף לי להמשיך ככה, התרגלתי. ובוודאי ובוודאי, ברור לי מה לכל ספק, שאם מישהו מכם היה לו חבר, אדם, קרוב, רחוק, מעביד, מישהו, שבאופן קבוע היה מזיק לו, אפילו באופן הכי נמוך, הכי קטן שאפשר. הבן אדם לא היה אומר, טוב מילא, כבר רגיל שימשיך. לא, זה לא עובר. כי כשמישהו עושה לך רע, אפילו ברובד מאוד מאוד נמוך, אבל בקביעות, אתה לא אומר, טוב, מה הבעיה? הוא כבר התרגל. אתה צועק, אתה מבקש שיפסיק. למה? הוא כבר התרגל. גם אתה כבר התרגלת לעשות דברים שהם לא בסדר. למה אתה ממשיך? למה? יש מישהו שסובל מזה. יש מישהו שזה מפריע לו. זה כבר מכריח אותי לחשוב, להבין את הערך של נשמתי, להבין את האחריות שלי כלפי אחרים. ובסופו של דבר, אם אני באמת אעשה את זה, אני אצטרך להפסיק. אוי אוי אוי, לא, זה אני לא רוצה. אני אפסיק את מה אני פועל? כולם כבר חושים שאני כזה וכזה, ועכשיו אני אשיג את זה ואני אשתנה? מה פתאום? בשום פנים ואופן. זה בדיוק מה שהרב אומר. אשר האדם לא כל זמן שלא ילמד את עצמו להכיר בערך האמיתי שלו, לא המזויף, לא השקעי, לא החיצוני, לא משהו פועל על פי לחצים חברתיים כאלו או אחרים, לא כדי למלט את האגו שלו, את הגאווה שלו, לא! שיחשוב על זה ולאחר מכן יבין שהוא חלק מכלל של עם וארץ, אי אפשר להיות בן אדם אמיתי. מעט מאוד. בלי זה, מעט מאוד אפשר להגיע להגדרה של אדם שהוא באמת עושה משהו אמיתי. הוא טועם טעם אמיתי. אז הוא חי בעולם אחר. לכן מי ששואל אותי איפה זה גן עדן, אני עונה איפה? פה. פה! ואיפה גיהנום? פה. ותלוי איך אתה חי את החיים האלה. תלוי איפה החיים האלה. אייקה! איפה אתה? בגן עדן או בגיהנום? כאן! ומי שיוצר את גן עדן או גיהנום כאן, זה אתה. ולא רק אתה, לעצמך, קודם כל. ואחר כך אתה משפיע על הסביבה, ודאי. אה,
שמישהו שואל
שאיזה
זה גן עדן,
הוא
לא מתכוון
לפה. אני יודע, אבל לכן אני עונה שזה פה. כי הכוונה באמת שאדם יחיה בגן עדן. הוכחה, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם בגן עדן. היה כבר עולם שלם. יכול היה ליצור אותו מחוץ לגן עדן. לא, כאן המקום שלך. לכתחילה זה פה. אתה הורס? ברוך הבא לגיהנום. אבל לך תחילה? זה פה, באדם שלך. לכן ברור למה המדרש אומר האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לגר את האדם וסבב אותו על כל יגנות גן עדן, ומה אמר לו? קודם בשבילך תיזהר לא לקלקל, כי אם תקלקל, למי תקלקל? לך! כי האדם אחרי שחטא קיבל ברכה מעניינת, אותה אדמה שהצמיחה לו עצים בגן עדן, קוץ ודרדר תצמיח לך. עכשיו תאכל את הקוצים שגידלת, בזעת אפיך תאכל לכם. אתה תאכל, אבל מה זה יהיה קשה להתפרנס? תלוי בך. אז יעקב אבינו אומר, יש לי קול, היינו את זה בפרשה שלנו אתמול.
לא, אבל כל העוד יש לי קול בגלל בן עולם אחד.
בוודאי. זה לענות לך מה זה אחריות.
מה?
בוודאי. תחשוב טוב טוב מה זה אחריות, תראה. ומה השם, ומה השם עובר במעין אמו, שאמא שלו אוכלת מאכלים שלא בריאים, מה הוא עשה, מה הוא השם? והוא אחר כך יוצא לעולם ויש לו בעיות גנטיות. מה הוא עשה? אחריות של ההורים, אחריות של האדם, עליו ועל מי שתמצא סביבו. ככה זה עובד, ככה זה עובד, נכון, ככה זה עובד. כי באדם הראשון היה השורש של כל מה שיבוא אחריו. אם קלקלת בשורש, מה לעשות? כל האחרים סובלים. כאשר האדם...
אז אי אפשר לתקן את השורש.
אז יפה, לא, לכן בעבודה שלנו לתקן את השורש, ואתה יכול, אתה בעצמך, על עצמך. לכן האחריות שלך היום, אם תשפיע על הילדים שלך שיהיו בעתיד בעזרת השם. לכן האדם צריך לקחת את החיים. איך הוא ייקח אחריות? מה הוא ידע מה זה אחריות?
איך הוא ידע?
שיקח וילמד וילמד את עצמו. מהי נשמתו? שיבין מה יש לו ביד, שמבין את האחריות המוטלת עליו. וממילא משם המסלול הנכון הולך ונבנה. המסלול הנכון של החיים, של העתיד, ואני תמיד אוהב, אולי לא תמיד אני שם לב, אבל הכי נכון זה לגעת באדם עצמו. רבותיי, הדברים הללו הם לא נאמרים בשיעור, כי יש שיעור. הם נאמרים בשבילך ולילדים שלך. והמשפחה הפרטית שלך. בעוד 8-10 שנים. זה לא רק לשבת עכשיו בשיעור ולשמוע ולהגיד כן, מתאים לי, לא מתאים לי, לא נראה לי. זה יגע לך בך. הדברים הנאמרים אצל רבותינו הם נאמרים לטובתנו, בשבילנו, לא בשבילם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה בנוסח עדות המזרח, אנשי אמונה עבדו, באים לכוח מעצב, ומה אנחנו? נשארנו מה? לבד. כי אנחנו לא לוקחים את דבריהם, אלא כהמלצה למעוניינים. זה לא שוק, זה לא המלצה למעוניין. זה הדרך היחידה, ואני מדגיש, הדרך היחידה להציל אותנו ואת ילדינו מללכת בדרכים אחרות, כואבות, שאנחנו לא נרצה בהן. שהיום אנחנו אולי מעיפים עין לשם ונהנים משם, טועמים משם, אבל כשהילדים שלנו חס ושלום הם יעשו את זה, אנחנו נזדעזע. ואני שואל שאלה שתישאר בגדר שאלה, למה אתה מזדעזע? למה אתה כל כך מבועל? מה עשית כדי למנוע? צחקת? ישנת? מה עשית אתה? מה אתה רוצה מהילד שלך? היה לך תפקיד ללמד אותו, להראות לו. היית צריך להראות לו, להכיר בערך נשמתו. איך תראה לו אם אתה לא יודע מה נשמתך שלך? אתה דורש מהילד לבחור את מעשיו. אתה דורש ממנו להסתכל ועכשיו קדימה. מתי אתה אחרי פעם אחרונה? מתי אתה ביררת מה קורה איתך? יש לך טענות נגד הילד שלך שעושה מה שהוא רוצה, או הפוך ממך? מתי? אז אתם ברוך השם בתחילת הדרך אל החיים. תתעוררו! לא כדי שתגידו לילד שלכם אני עשיתי. כי אם אתם תעשו את מה שצריך, לא תצטרכו להגיד לו כלום. הוא ימשיך באותה דרך. אם הוא רואה אצלכם בחינה ובדיקה ועיון וכל דבר שוקלים ובודקים, הוא יעשה בדיוק אותו דבר. כי הוא יראה את הטוב שבזה. אך שמדברים על שיעורים במידות, במוסר, בקודש, תתעוררו! זה העתיד שלכם בידיים שלכם. רק שלכם. תלמדו להכיר את הערך האמיתי של הנשמה שלכם. היא זאת שתיקח אתכם ואת הילדים שלכם, את הנכדים שלכם, לחיים טובים אמיתיים. להיות מבוררים, ברורים ושמחים. גן עדן בעולם הזה. כל טוב.